כן, אוצרות פנימיים. הגענו לעמוד 64, 67. וראינו אתמול בראשית הסיפור על רונית, אותה נערה שהתוודעה לכישרון הריקוד שלה כבר מגיל צעיר, עם חשק עצום לשיר, לדבר, לרקוד. הנטייה הזאת, או הכישרון האדיר הזה שרצה להתפרץ, לא זכה להכרה מצד הסביבה המיידית של הנערה הזאת, גם בבית, גם בבית הספר, הסתכלו על הנטייה הזו כנטייה שלא הולמת את הצניעות שאמורה להיות בבנות. נראה חברה שהיא קצת אדוקה, או אפילו, טוב, בסדר, אפשר להבין. והרגישה בהתחלה קושי עם הדבר הזה, כן? הרגישה שהיא רוצה לבטא את זה, זה צורך, זה חלק משמעותי בנפש שלה. אבל לא הניחו לה, לא הסתכלו על זה בעין יפה, כך שהיא התביישה בדבר הזה. ולאט לאט היא הצליחה במשימתה, במרכאות, והצליחה להחניק את הכישרון הזה כמעט לגמרי, כמעט לגמרי, ואפילו התביישה בו, ואפילו ייחלה, או אמרה, הלוואי ולא הייתי נולדת עם הכישרון הזה בכלל. עד כדי כך הגיעו הדברים, ההסכמה הכפויה למעשה. ההסכמה הכפויה שלה היא עם דעת הקהל במשפחה ובבית הספר, עד ש הנטייה הזו התעוררה שוב בעוצמה כבירה, כן, לרגל הצעה שהיא קיבלה לעלות הצגה, כנראה שהייתה מורה שהייתה יותר חופשייה, יותר משוחררת, והיא הציעה לה להשתמש בכישרון הזה במסיבת סוף שנה של הכיתה, לרקוד. היא שמה לב לתנועות שלה, כנראה שהיא שמה לב שיש בה משהו, והיא הציעה לה לרקוד. והיא בהתחלה דחתה את זה, נאמנה לאותם קולות, כן? לאותם קולות ששללו את הדבר, כן? נחתה את זה, אבל כשהיא הגיעה הביתה, אותה ילדה הגיעה הביתה אחרי שהיא סירבה למורה. היא הגיעה הביתה והתחילה לבכות. והבכי שיקף את תחילת, או לא יודע אם תחילת, אבל התעוררות מחודשת של אותו רצון כמוס, שכרגע עמד מול חומות, כן? של התנזרות, כן? מהכישרון הזה. ואז נוצר הבכי. הבכי היה תחילתו של איזשהו שיח פנימי, כן? שהביטוי הראשוני שלו בכי, כן? ביטוי רגשי. וזה עצרנו פעם שעברה, זה בעמוד 67, בשלוש שורות הראשונות. מי? פה? מה יש פה? איפה זה מטר?
פה יש עד 65.
62, 3, 4, 5. הבנתי. לא צילמנו את זה, כן. טוב, אנחנו התקדמנו מהר מכפי הצפוי. פשוט צריך שגידו לי ככה, הולך להסתיים כדי שאני יודע. אבל אני רואה שאין ספרים. רכשו כל כך הרבה ספרים. רכשו כבר למעלה מ-15 ספרים, איפה כל הספרים? מי שקנה את הספר? כן. לא, אבל אתה תהיה עם נועם. טוב. אני בלי נדר אשתדל. כן. אולי נדר אשתדל לצלם את זה, אולי כבר בסוף השיעור אני ארד למטה. טוב, אני אשתדל, טוב, זה בלב הכי לא זה, כן? זה רק ל... טוב. בכל אופן, הגענו לשלב שבו רונית בכתה, אותה ילדה, כן? שהציעו לה את ההצעה הזאת, ובהתחלה היא דחתה אותה. אחרי זה שחזרה הביתה, בעצם התחיל להתעורר תהליך פנימי בתוכה, שהביא לידי בכי, וגם מחאה מילולית. אני רוצה להיות על במה, אני רוצה לשיר ולרקוד ולהופיע. אני רוצה, מגיע גם לי. כן, אלו דבריה. רונית הרגישה אומללה מאוד, הרגישה חנוקה וקבויה. זאת אומרת, פה למעשה, לראשונה, היא הסכימה לחוש, כן? לחוש, שמבלי ביטוי של הכישרון הזה, במובן מסוים, אולי אני קצת מגזים, אבל שנבין, אין לי חיים. זאת אומרת, היה פה איזה שקר והונאה עצמית של שנים ארוכות. לא, שנים ארוכות, סך הכל מדבר עדיין ילדה, זאת אומרת. מדבר כמה שנים, אמר כך, עד שאותה מורה באה והציעה את ההצעה המפתה הזו, מדבר על כמה שנים, שהיא חיה בצל ההדחקה. היא גם קיבלה איזה ישר כוח, כמובן, מהחברה שבה היא נמצאת. כן, צנועה, טטטה, זה תגמול. היא קיבלה גמול רגשי על הדבר, על ההדחקה הזו. אבל די היה שאותה מורה תציע לה את ההצעה הזו ותיתן שוב לגיטימציה לכישרון הזה, כדי שהכישרון יתעורר ויתבע את אלבונו. וברגע שהוא טבע את אלבונו שוב, היא כבר לא הייתה יכולה לשקר לעצמה שהיא מאושרת בלי הדבר הזה. היא כבר לא יכולה לשקר לעצמה שכך ראוי לבת ישראל להתנהג, לא לרקוד, לא לשיר, כל הבלופים האלו פשוט התנדפו, ואת מקומם תפסה מחאה פנימית. גם מילולית, אני רוצה, וכן הלאה, וגם רגשית, זה הבכי. כן? והרגשה ברורה שבלא זה אני חנוקה וקבויה. יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, זה לא סוף סיפור, כן? זה לא סוף סיפור. כן? יש פה איזה מהלך מסוים שחוצה את הסיפור לשניים, כן? הסיפור נמשך בתחתית העמוד, אבל נגיע לשם, לא סתם היא חוצה את זה, בואו נסתכל. היא מרגישה צורך זאת סיכום ביניים, כן? כפי שאנחנו עשינו בעצם מאתמול במהלך קראת הסיפור. אבל בואו נראה את הסיכום שלה, כולל תרגול, ונמשיך לחצי השני. ואז החצי השני ייפול בידינו כפרי בשל. אז בעמוד 67, למי שספרים, אנחנו בפסקה השנייה, אני אקרא בצורה ברורה, אני מקווה שאני אצליח, לא לבלוע מילים. כשאנו מזהים בתוכנו כוחות, אנו צריכים לחפש את הדרכים, להשתמש בהם, ולנתבם בדרך החיובית והבונה. אמרנו שאין די בזיהוי, כן? אין די בזיהוי, מה שנקרא מודעות, אלא גם צריך את הגילוי. הזיהוי זה שלב ראשון, אדרבה, ככל שאדם מזהה, ככה גם מתעורר בו חפץ לגלות, כן? מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. ככל שאדם מוסיף דעת, אודות כוחותיו, כך גדל המכאוב של אי גילויים. ולכן, עצם הזיהוי, כן? יש פעמים שאנשים לא רוצים לדעת על עצמם יותר מדי, כי אז זה לא ייתן להם לישון בלילה. אני לא הולך להרצאה הזו של הרב זמיר כהן. אחרי זה כל הלילה עכשיו התחיל להיות מוטרד, רגע, בעצם, בעצם אני לא סתם, אני יהודי, יש לי יהוד, לא רוצה, עזוב אותי. לא הולך להרצאה שלו, לא הולך להרצאה. מה יש עכשיו, זה בלבולי מוח, אנשי הנפש שלי תחליף, בלבל לי את המוח עכשיו עם כל מיני, כן, יודע, מה קורה איתי, מי אני, מה אני, לא רוצה. כן, ברגע שאדם מזהה, כן, מתעורר אצלו איזו הרגשה נפשית, אותנטית, נקרא לזה ככה, היא לא תניח לו, עד שהוא לא הוציא אותה לפועל. בכל החיים, אדם שמכחיש, כן, אדם שמכחיש הוא נעשה כחוש, כן, ברגע שאדם מכחיש, כל החיים אחרי זה, זה ניסיון לברוח ממה שהתגלה. כן, ניסה לברוח ממה שהתגלה. וכדי לברוח מה שהתגלה, הוא מנסה ליצור תרבות הופכית לזה. זה מסביר הרבה פעמים דווקא אנשים שמרגישים בתוכם את הנפש היהודית, אבל מתכחשים לה, הם עושים מעשים נפשעים, כדי להכביד את עול החול על הקודש. כן? אבל זה לא מועיל. כן? זה לא מועיל. זה לא מועיל. זה רק, אני חושב שמוסיף שם למדורה בסופו של דבר. מכל מקום, נחזור לענייננו, ברגע שאדם מזהה בתוכו כוח, לא מדובר פה על זיהוי תיאורטי שכלי, מדובר פה על זיהוי חווייתי. מדובר על זיהוי חווייתי, כמו שהבחורה פה, הנערה הזו מרגישה. יש לה חשק אז לרקוד ולשיר, כן, ולהציג וכן הלאה. ברגע שאדם מזהה בקרבו כוח, ברמה רגשית תהיה אשר תהיה, באופן אוטומטי מתעורר חשק אז לגלותו. הייתי אומר, הכרח לגלותו. כשאנו מזהים בתוכנו כוחות, אנו צריכים לחפש את הדרכים להשתמש בהם ולנתבם בדרך החיובית והבונה. בדרך החיובית, כפי שאמרנו כבר, שכל כוח שיש בקרבנו, יש אפשרות לגלות אותו בצורה שלילית. אם היא תלך לשיר במלונות ים המלח לפני, אינני יודע מה לפני מי, לפני גברים ונשים, או שהיא תשיר לפני בנות, כן? לפני נשים, בסדר גמור, שרי קודש. אין כוח שאין לו מקום, אמרנו. אין כוח שאין בו שימוש. ריבונו של עולם לא נותן לנו כוחות מיותרים. או יותר מכך, יש פעמים בהם האדם מודע לכוחותיו, מודע, כבר הגיע לאותה הרגשה חווייתית, כן, שבקרבו, כן, יש כוח מסוים, אך מסיבות שונות, הוא מחליט לחסום אותם ולא לבטא אותם. יכול להיות סיבות של עצלות, כן? עצלות, הוא מתעצל לרכוש את הכלים שמגלים את אותו כוח. צורך העניין, הנערה הזאת שרוצה לרקוד, לשיר ולהציג, אם היא תתעצל ולא תלך לחוג, כן? או לקורס, כן? היא לא תוציא את זה לפועל. לפעמים הסיבות הן סיבות חברתיות, כמו שראינו כאן. החברה עצמה לא תומכת, כן? את הנטייה הנפשית הזו שלה. זאת אומרת, בחברה שלנו אין מה לעשות עם הנטייה הזו. זה בעצם איבר מיותר, כן? אפשר לקצוץ אותו, אפשר לסרס אותו, אפשר לסתום עליו את הגולל, אפשר לקשור את החצוצרות, כן? כדי שלא תלדי. זאת אומרת, יש דברים כאלה, כן? אין מה לעשות עם זה פה. אין נטייה הזו עם כל הכבוד. אין פה שימוש לדברים האלו. זהו, תכסי את המכסה, נגמר הסיפור. שימי אותו בדוד עד איברה, בדוד של אופרת, כדי שלא יישמע קולו, ונגמר הסיפור. זה סיבה נוספת, כן? לפחות שתי סיבות. יש כנראה סיבות נוספות. כן? יש סיבות כלכליות גם, אגב. כן? אם כי זה לא, כן, אדם שזה בוער בקרבו, גם סיבות כלכליות לא יצרו אותו, אבל גם סיבות כלכליות לפעמים. חוסר יכולת של המשפחה, כך היה בתקופה שלנו. איפה היה חוגים? חוגים היו חוגים. אני זוכר שרציתי לנגן בגיטרה. כן? רציתי לנגן בגיטרה. ועד שנתנו לי לנגן בגיטרה, בסוף נתנו לי איזה מורה שם בבית ספר למוזיקה בצומת צמח שם, אני יודע. איזה מישהו שבקושי דיבר עברית, היה מעלייה של שנות ה-70 מרוסיה. היינו כל כך שונים מבחינה מנטלית, וגם לא הבנו אחד השני בשפה, הוא בקושי דיבר עברית. וכשביקשתי שהוא יסביר דברים, אז הוא קורא, היה נוהם עליי, פשוט פחדתי ממנו. אז אמרתי, תשלחי אותי למקום אחר, מה אני צריך דווקא איתו? ככה אני יכול להתקדם? אנחנו לא מבינים אחד השני, לא מבינים, לא מתאימים. תשלחי אותי לרכזת, זה מה יש, זה מה יש. אבל באותו זמן היא שלחה את הבן שלה ללמוד טרומבון בתל אביב. כן? אמרתי, מה, שולחת את הבן שלך לתל אביב ללמוד טרומבון? טוב, תראה, אין פה מורה לטרומבון, צריך לשלוח אותו לתל אביב. אז אמרתי לה, אין פה גם מורה לגיטרה. אבל יש, מבחינתי הוא לא מורה. אבל זה לא עניין אותה. בסדר, תגיד לדע שנותנים לך בכלל חוג, מה, מי צריך גיטריסט בכלל בקבוצת כנרת שנות ה-60, ה-70? צריך חפתנים. צריך מי שיעבוד בלול, צריך מי שיעבוד בבננה, מה אנחנו צריכים גיטריסט? מה נעשה עם גיטריסט? מה אני אביא לאכול הביתה, פינוקיו? מה, יצא מזה כסף? ולא, כן. כל מיני סיבות, כן. טוב, עוד יותר מגר, אם כן, יש מסיבות שונות, הוא מחליט לחסום אותם ולא לבטא אותם. וכך הוא עלול ליצור בתוכו תסכול פנימי ותחושת מחנק. הנפש לא תמלא. כן? הכוחות, אומר הרב קוק מוסר אביך, כוחות הנפש מעשה אלוקים המה, ולא ייתנו להשיג גבולם. מה זה להשיג גבולם? הגבול שגבה להם הקדוש ברוך הוא בתוך הנפש, כלומר, תחום המחיה שלהם בתוך הנפש הוא מסוים, ומהתחום הזה הם לא יזזו. אם אתה תדחוק אותם, הם ירצו להתפרץ, ואם לא יתפרצו בצורה החיובית, הם יתפרצו בצורה שלי. עד כדי כך. זה משפטיים של הכוחות. כי הכוחות מעשה אלוקים ממה. ולא ייתנו להשיג גבולם. אז נוצר תחושת תסכול, תסכול פנימי ותחושת מחנק. אין לי אוויר לנשימה. כי אני נושם דרך הכישרונות. אנחנו נושמים דרך הכוחות שיש לנו. כן? זה אוויר לנשימה. הכישרונות עצמם הם שואפים אוויר. איך הם שואפים אוויר? בזה שהם מממשים את עצמם. כל כישרון, הוא מתבטא ברמה השורשית בצורה של חסרון. הוא מבטא את עצמו אני רוצה לרקוד, חסר לי לרקוד. חסר לי לשיר. זה כמו אדם צמא, הוי כל צמא לכו למים. זאת אומרת, הצמאון זה תכונה בסיסית בנפש, או בגוף, והצמאון דורש את השלמתו. אותו הדבר זה ביחס לכל צמאון שיש בנפש. אם אדם מוכשר לריקוד, הוא רוצה לרקוד. והדבר מצטייר או מורגש או נחבה בקרבו בצורה של חסרון. ואז שלא ממלאים את החסרון, נוצר מחנק. ממש כמו אדם שרוצה לנשום ולא מצליח. אני לא יכול לחיות אם אני לא נושם. החיים הם דרך הנשימה. כן? אני צריך את החמצן כדי שיוכל לנשום. לא פחות מזה. זה דבר מעניין, אם כי לא מתים יד. כמו בנשימת אוויר, זה יכול להיות תוך 3 דקות, 4 דקות כבר אפשר לקבל אירוע מוחי, כן? נזק מוחי אם לא נושמים. אבל בכישרונות הנפש, לאורך זמן, ולאנשים רגישים במיוחד, הם יכולים להרגיש את קוצר הנשימה תוך זמן קצר, במידה והם זיהו כישרון. שוב, אני תמיד מדגיש וחוזר, שאין די שאני יודע באופן תיאורטי, שבמשפחתי יש אומנים. אני צריך לזהות את זה על עצמי. אם יתברר שהגן המשפחתי עבר גם אליי, וזהיתי את זה אצל עצמי, סילקתי את כל ראשי הרקע וההפרעות, וזהיתי שאכן הכישרון הזה הוא עצם העצמה, הוא בשר מבשרי, מרגע זה אני חי בצילו של חסרון. מרגע זה אני נמצא בתביעה מתמדת מצד הנפש למלא את החסרון הזה. אם אני לא אעשה זה, אני בעצם לא נושם. כן? הריאות צריכות החמצן. ברגע שהריאה, התברר שיש את הריאה שנקראת ריקוד, את הריאה שנקראת שירה, הריאה הזו עכשיו צריכה חמצן, צריכה חמצן. אם אני לא אספק לה את החמצן ברמה המתאימה, יתחיל להיווצר תחושת תסכול פנימי ומחנק. כן. הרבה מצורות ההתנהגות של האדם המצוי, בדורנו המצב הוא יותר טוב, כי אנשים יותר מודעים לכישרונות ויותר מפתחים, כמו שאמרתי, חוגים. כן? אבל הרבה מהבעיות, כן, ההתנהגויות שיש בבני אדם, וגם בן אדם לחברו, הם נובעים כתוצאה מתסכול ומחנק פנימי. אנשים לא מרוצים. או שהם עושים משהו, אבל את לא מה שמתאים להם. אנשים עושים בסך הכל, כן? לומדים מקצועות, אבל זה לא מכוון לכישרון האותנטי הטבעי שלהם. לכן, הם יכולים ללמוד, למשל, עורכות דין, ולהיות מאוד מוצלחים בזה אפילו, ולא להיות שמחים. כי הוא למד עורכות דין מאיפה? מפה, אבל לא למד מפה. הוא יכול להיות עורך דין, מבחינה שכלית, קטן עליו. בפרט שהחברה מפמפמת לו, תהיה עורך דין, תהיה... הוא יכול להיות, אבל הנפש לא תמלא. מכיוון שזה לא תואם את הכישרון הבסיסי שלו. אז יש גם אנשים שהם לא עושים, או שלא עושים בכלל, בכיוון של מיצוי הכוחות שלהם, או לא מספיק, או שהם עושים, אבל זה לא מתאים להם, וככה נוצרת חברה שהרבה מהפרטים שבה מתוסכלים וחנוקים. המחנק הזה גורם להם להיות אנשים יותר עצבניים, קשים מאוד, קפדנים, כן? לעומת אדם שעושה את מה שהוא רוצה לעשות, ושמח מה שהוא עושה, הרבה יותר מאיר פנים, כן? הנשמה יותר מתפשטת, יש חילוץ עצמות, כן? חילוץ עצמות יותר, הוא יותר שמח בחלקו, כן? זה בא לידי ביטוי, גם בינו לבין עצמו, גם בינו לבין חברו, גם בינו לבין המקום, כן? באמצעות זה אפשר אולי להסביר חלק נרחב מאוד, כן, מהתופעות החברתיות הלא נעימות, כתוצאה מזה שאנשים לא נמצאים במשבצת שלהם. תסכול פנימי ותחושת מחנק. והנה פה האמירה המפורשת, כן, כפי שאמרנו אותה בשם הרב מוסר אביך, כן, באותו פסקה שנקראת פיתוח כוחות הנפש ביחיד ובאומה, זה שם הפרק מוסר אביך, אומרת ככה, אי אפשר למחוק כוח שקיים בדם. כן. קודם כל, בוא נגיד כך, כן ולא. כל רגע נתון אדם צריך להגיע לכך, כן? בלי לחץ, אבל באופן אמיתי, כל רגע נתון אדם צריך לחוות את עולמו הנפשי, את הכוחות שניתנו לו. ממש כמו ילד שהוא חי את הילדות שלו. הוא חי את עידן הילדות בזרימה נפלאה. הוא חש את עצמו. עד שמתחילים למחוץ אותו. עד שהחינוך מתחיל, כן, להטיף לו על הישגים, אתר, כן, איך צריך, איך כתבה אותה תלמידה, כן, אחרי הרבה שנים שרמסו אותה בבית הספר, כן, אז היא סיפרה, היא כתבה מכתב, בבית הספר חינכו אותי שהגג של הבית צריך לצבוע אותו בצבע אדום. אבל אני נורא רציתי לצבוע בצבע ורוד. אבל המורה אמרה לי שחייבים לצבוע בצבע אדום. והאדמה צריכה להיות חומה. ואני רציתי נורא לצייר אדמה בצבע כחול. אבל לימדו אותי שצריך לצייר את האדמה בצבע חום. וככה לימדו אותה, ובעצם רמסו את כל עולם הדמיון שלה. כן? היא כבר לא יכולה להיות עצמאית היום ולתת לעולם הדמיון שלה ורגשות שלה, כן? להתפשט כפי שהיא רוצה. כי הגג צריך להיות אדום, הוא לא יכול להיות ירוק ולא, כן? ולא כתום. למה היא רצתה לעשות גג כתום? זה שייך לעולם הסמלים שלה, עולם עיוני, עולם דמיוני מיוחד במינו. ולא נתנו לי להתפתח על פי זה. אבל ילד, סך הכל, אנחנו מסתכלים על ילד, אנחנו רואים ילד שחי, לא מתוך מודעות אמנם, באופן טבעי. הוא חי את כוחות הנפש שלו, נותן להם ביטוי. והוא מוצא מולו את החברה, או את המשפחה, שנוצר איזשהו, הייתי אומר, משחק של רצו ושוב. הילד רוצה להתפשט, ומגבילים אותו, הרבה פעמים, לצורך. לצורך. אני אומר, אותו דבר גם אצלנו אמור להיות. אנחנו אכן צריכים להיות מודעים לכוחות הנפש שלנו, ולחוש את התביעה הבלתי מתפשרת ופוסקת שלהם. יחד עם זה, אנחנו צריכים לדעת שבתוך המציאות, הכוחות האלו צריכים להתגלות בצורה מאוזנת. לא תמיד אני אשיר בקולי קולות, כי כרגע מישהו ישן בחדר. זאת אומרת, אני אמצא את המסגרת המתאימה. לא תמיד אני אשיר גם, כי אני יודע מה, יש כאלה שהולך לצבא עכשיו, הוא לא יכול להתעסק בפיתוח הכישרון שלו. אלא אם כן, ייקחו אותו ללהקת חיל החינוך או להקת צהל, אני יודע. לא כולם זוכרים, יש הרבה בעלי כישרונות נפלאים שלא זוכרים להיות בלהקות צהל, והם מלצים להיות חיילי גולני, כן, או צנחנים או גבעתי, והכישרון הזה יחכה 3 שנים עכשיו. יש כל מיני סיבות, אגב לא אומר שזו סיבה מוצדקת, אבל מה לעשות, אנחנו במדינה שאין מנוס מהדבר הזה. עדיין זה שירות פעיל, שירות חובה, זה לא התנדבות, אין מה לעשות. יש כל מיני סיבות, כאלו ואחרות. אגב, יש פעמים שהכישרון הזה, יש פעמים שהכישרון הדומיננטי הזה עצמו, הוא יפנה את מקומו לכישרון אחר, שכרגע הוא נצרך יותר כדי להשלים איזה חוסר, אם זה חוסר כלכלי או כל מיני, וכרגע ימתין הכישרון הזה. או שהכישרון הזה ירד למדרגת תחביב לעומת הצורך הכלכלי שמוציא אותי לעבודה כרגע. יש כל מיני סיבות. אבל ככלל, גם שיש אילוצים מן הסוג הזה, אדם צריך למצוא לעצמו את הזמן כדי לבטא את הכישרון הזה. זה מאוד חשוב. כן, אבל המציאות היא באמת לא פשוטה כפי שאנחנו מתארים פה. כן? אלא אם כן היינו בארצות הסובייטיות, כן, אני יודע, בארצות הקומוניזם, רומניה, רוסיה, שהם לוקחים ילד מגיל 2, כן? וזהו, זה הייעוד שלו. או בקוריאה, אני יודע, כן? רואים ילדים עם גיטרה בקוריאה. ילדים עם גיטרה קלאסית שהיא גדולה מהגוף שלהם פי 3. כן? ילדים קטנים כאלה מחזיקים גיטרה קלאסית. ומנגנים בגיל 3, בגיל 3, מנגנים דברים שפשוט קשה להאמין. קשה להאמין. זה פס ייצור, כן? הם לוקחים ילדים בעלי כישרונות, ופשוט בונים אותם. מהמסד ועד לפחות, הם מגיעים להישגים בלתי רגילים. בלתי רגילים. אבל אנחנו במציאות קצת יותר מורכבת, שלא תמיד מאפשרת לנו להתייחד עם הכישרונות האלה באופן מלא ורציף. בכל מקום, אי אפשר למחוק כוח שקיים באדם. אי אפשר להילחם בכוח שקיים בנו. הכוחות שלנו הם חלק מאישיותנו השלמה, ואי אפשר לבטל אותם, אלא להפך. כדאי לחפש את הדרכים לממשם. זו המסקנה היוצאת מדברים. תרגול. ננסה להעמיק עוד טיפה. א', האם יש לנו כוחות נוספים שאיננו שמים לב עליהם? כן. כן. עד עכשיו דיברנו על הכוחות. בתרגולים הקודמים דיברנו על כוחות שהם יותר גלויים לעין. הכוחות היושבים ראשונה למלכות. הכוחות שמדברים בנו באופן הרבה הרבה יותר גלוי. מה שנקרא הכוחות שזווים מעליהם. כן, כמו הפירות שזווים עליהם, כמו ענבים שזווים עליהם מרוב בשלות. המיץ יוצא מאליו. ויש לעומת זה כוחות שהם לא זווים עליהם, צריך להניח להם את קורת בית הבד כדי שיצאו, נכון? עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הכוחות שזווים עליהם, אותם כוחות שאנחנו מרגישים, אותם עירים בתוכנו, כן? שבהם אנחנו משתמשים בחיי יום יום יותר, כן? עכשיו צריך לגלות רובד נוסף, יותר נסתר, כוחות שאנחנו לא בהכרח שמים לב עליהם במבט ראשון, אלא רק במבט שני ושלישי, לנסות לזהות את הכוחות האלה המתחבאים, כן, תחת הצללים. האם יש לנו כוחות נוספים שאיננו שמים לב אליהם? בדרך כלל, הכוחות הדומיננטיים הם מאוד מפריעים להטות אוזן, כן, לכוחות היותר פסיביים. למרות שהכוחות הפסיביים נמצאים, ויותר מזה, לא רק שהם נמצאים, הם גם נצרכים כדי לעזור לכוח הדומיננטי, הרבה פעמים. הרבה פעמים כדי לעזור לכוח הדומיננטי, הרבה פעמים גם הכוחות השניוניים האלו, או השקטים האלו, הם בעצם ענף באישיותי, שהנשמה רוצה להתבטא גם דרכם. יש ענף של 0.5 מטר, יש ענף של מטר, יש ענף מרכזי, יש ענף צדדי, אבל כל הכוחות האלה נצרכים להופעה שלמה של הנשמה. אבל, ברגע שאדם משתמש בכוח דומיננטי מסוים, בעוצמה, בעוצמה חווייתית בעיקר, קשה מאוד לשמוע את הכוחות האחרים. זה לא שהם לא נמצאים, אבל קשה לשמוע אותם. קשה לשמוע. אם עכשיו אני דומם את כל הרעשים, אני פתאום אשמע קול נוסף שהיה פה בחדר כל הזמן. למה לא שמעתי אותו? כי כוחות אחרים הסתירו אותו. אבל אמיתו של דבר הוא נמצא. הוא נוכח. יש לו תדר, יש לו צליל, כן? יש לו ערך. לא שמעתי אותו. כמו אותו גנן שסיפרתי לכם, שסיפר לי שביום שבת, כן? פעם אחת הוא ישב בגן ביום שבת, פתאום הוא זיהה יונק הדבש בשיח. יונק הדבש נמצא כל השבוע. אבל כל השבוע עם המכסחת. כל השבוע יש רעש מסביב של בנייה. אז הוא לא שומע את יונק הדבש. פתאום שבת שהכל שקט. פתאום הוא מזהה את יונק הדבש בתוך השיח. איך יכולתי להתעלם מהציפור המדהימה הזאת? מה המראה שלה? מה הקול שלה? ביום שבת, אופה, פתאום גם היא הצטרפה למקהלה. אותו דבר בתוך הנפש. יש הרבה רעשים בתוך הנפש, וגם מחוץ לה. כדי שנוכל לזהות בוודאות, כן? חלק גדול מן הכוחות שלנו, בפרט אלו יותר שקטים וצנועים, חייבים איזשהו השקטה, כן? וכן הלאה. בכל אופן, צריך משימה מספר אחת בסעיף אחת, האם יש לנו כוחות נוספים שאיננו שמים לב עליהם? ב', האם יש כוחות מסוימים שנראים לנו מיותרים או חסרי ערך? למה התרגיל הזה חשוב? למה התרגיל הזה חשוב? אם מיותרים לנו, אם נראים לנו מיותרים חסרי ערך, אז? מה? הם לא קיימים, כמו שאמרנו. האם יש, האם אנחנו לוקים בטעות הזו? כן? האם אנחנו לוקים בטעות הזו? שאמרנו כמה צריך להיזהר מנה. כן? שיש בנו כוחות מיותרים, ואפשר להסתדר בלעדיה, כוחות שהם למעשה סרח עודף, איבר מיותר. אם יש דבר כזה, אנחנו צריכים כמובן לשנות את התפיסה ביחס לאותם כוחות, ולתת להם מעמד מועדף, לפחות אפליה מתקנת, כדי, כן, לסלק, כן, ולתקן את המחשבה המוטעת הזו, שיש דבר מיותר. אלו התרגילים. אם נולדנו עם כוח מסוים, כן, אסור לנו לוותר עליו ולומר, זה לא שייך. זה לא מתאים. אלא חובתנו לחפש הדרך החיובית, המתאימה והמשמחת, למימוש הכוחות ולא להשאיר כוחות מבוזבזים מעשייה. כן, מבוזבזים זה גם מובן הפשוט של לבזבז כסף, אבל מבוזבז זה גם משון בוז. ברגע שאתה חושב שיש כוח שלא משתמשים בו, אתה בעצם בז לכוח הזה. למי אתה בז בעצם? לקדוש ברוך הוא. לא, זה כבר אמרנו, לך כן. אבל זה בעצם לא רק לך. זה למי שעשה אותך במתכונת כזו, מי שרצה שאתה בארמון המלך, אתה תמלא תפקיד מסוים, ואתה פוסל את עצמך מלכהן ומלשרת. כן, אתה לא עושה את זה במצח נחושה, אבל אתה ממילא עושה את זה בעצם עובדה שאתה מתרשל לגלות הכוחות. כן? כן. חשוב להבין. זאת אומרת, אין לנו רק עסק עם החיים האישיים שלנו, כן? יש לנו עסק עם הנשמה, כן? אתה סותר לא השכינה, השכינה רוצה להתגלות דרכך, ואתה סותר את לא השכינה. עם כל הכבוד לבחירה החופשית שלך, הבחירה החופשית שלך היא אך ורק, כן? היא לא כדי לקבוע, הבחירה החופשית היא לא כדי להיכנס פנים על ההר דיסק של החיים ולשנות שם נתונים במסד הנתונים. לא! הבחירה החופשית זה האם לפעול על פי ההר דיסק או לא. אבל אם לא תפעל על פיו, אתה תשלם את זה. זאת אומרת, אין לך אפשרות לשנות נתונים, כן? באותו מקום בסיסי. היינו בכישרונות שלך. אתה לא יכול להחליט שאני רוצה כוח אחר, אני רוצה להיות יוסי ולא רובן, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כי מסד הנתונים שלך הוא אלוקי, זה מעשה אלוקים כמו שאמרנו. כן? מאוד חשוב, אבל מה קורה? הבחירה האנושית מביאה את האדם לפעמים לחשוב שמה? שהוא יכול להתייצב במקום אלוקים. ריבונו שלהם, אתה אמרת לא לקלל, אני רוצה לקלל. אני חושב שקלל דווקא זה טוב. אתה אומר זה לא טוב. אני אומר זה טוב דווקא. אשרי המאמין, מי שרוצה ימין. אני, יש לי עולם ערכים אחר. כן? זה מיסודו של חטא הנחש, כידוע. כן? שהוא אמר להם, ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, הוא פיתה את האדם לחשוב, שהוא יכול להתחרות עם הקדוש ברוך הוא על קביעת הערכים היסודיים של המציאות. ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אתם תחליטו מה טוב, אתם תחליטו מה רע. ומאותו חטא קדמוני נמשך לנו עד היום. אותם הפעמים שאנחנו חושבים שזכותנו לעשות דבר הפוך מן התורה, ולחשוב שלא יהיה רע לנו, בשרירות ליבי ילך. שלום, שלום, יהיה לי. בשרירות ליבי. המחשבה הזו עם יסודו של חטא הנחש הקדמוני. זה הארס והזוהמה שהטיל הנחש באדם הראשון, וזה עובר לכל בני האדם מאז ועד היום. כן? אנחנו צריכים להבין שאין לנו יכולת לשנות דבר במסד הנתונים. הבחירה היא סך הכל מתייחס לאפשרות לציית למסד או לא לציית. ועם הידיעה שהבחירה יש בה את היסוד של שכר ועונש. ציית, תקבל שכר. לא ציית, תענש. מבוזבזים, אם כן גם בזבוז כפשוטו, כפי שאמרנו, וגם בוז ולעג. בעצם לעצמך, או עמוק יותר, כפי שאמרת דוד, בוז לריבונו של עולם. טוב, האמת היא, יש לנו שתי דקות, אנחנו נסיים את זה בעזרת השם, את הסיפור. רונית המשיכה בסיפורה ותיארה, כי בעקבות אותה הצגה בבית הספר, אגב, כן? כמובן שהיא קיבלה, כן? כך נראה, היא קיבלה את הצעת המורה, כן? למלא תפקיד בהצגת בית הספר, ובאמצעות, בעקבות אותה הצגה בבית הספר, החליטה לשנות את מעשיה. למה? כי ראתה איזה ברכה הכוח הזה הביא. ברגע שהיא עלתה לבמה, רקדה, שרה ודיברה, כן? לא בגלל הגאווה, מחאו לה כפיים, אין כמוני בעולם. זה לא נקודה. השמחה שהייתה לה, השמחה שהיא גרמה לאחרות, החסד העצום שנובע ונשפח וזורם דרך הכישרון הזה, היא עמדה על הסוד הגדול, כן? של תן לאלוקים מהונך, כן? איך דרשו חז"ל, לא, אל תקרי מהונך אלא מחונך, ממה שחננך. היא הבינה את העניין הזה. מה זה תן לשם מחונך, ממה שחנך? ברגע שהשתמשה בכישרון הזה, על פי הנחיותיה של המורה, שהייתה ודאי יראת שמיים, לא צריך לחשש, היא הייתה בעלת יראת שמיים, המורה. אבל ברגע שהיא כיוונה ונתנה לה את הכלים המתאימים לגלות הכישרון הזה, היא הרגישה גל עצום של שמחה שפוקד אותה, של מימוש עצמי, של מישוש עצמי. אבל יותר מזה, ההפעלה והעוצמה האדירה שיש לכישרון הזה על נפשות בני אדם. כמה שמחה הייתה באולם שראו את השער הרוקדת ומציגה. היא החליטה לשנות מעשיה. היא נרשמה ללימודי דרמה בכדי לפתח את הכישרון שלה. כן, אתם רואים? למרות שגם במצב הגולמי של הכישרון, כולם כנראה מחאו לה שם כפיים, נכון? אבל לא הסתפקה בזה. היא הבינה שהכישרון הזה יש לו תביעות עמוקות מאוד. ואין די בגילוי הראשוני שלו. היא הלכה ללמוד כדי שתוכל להעניק יותר טוב, גם לעצמה וגם לאחרים. כעבור שנתיים לאחר שסיימה את לימודיה, ארגנה הצגת סיום לבית ספר אחר. נו, הצגה הכי טובה בעיר. בנוסף, החלה רונית ללמוד פיתוח קול, אופה, ושילבה את השירה עם הדרמה, טובים השניים. במשך הזמן פתחה רונית, או, הרי זה מתקדם, הכישרון הזה, איך הוא עושה פירות ופירי פירות, כן? פירות ופירי פירות. במשך הזמן פתחה רונית חוג לדרמה לנערות בשכונתה. כך לאט לאט, במקום להילחם בתכונות שלה, במקום להילחם, החליטה להתחבר, כן? גם זה גם נקרא להילחם, מלשון הלחמה וחיבור. במקום להילחם, החליטה להילחם, או להתלחם, לכישרונות שלה. לא להכחיש אותם, כן? אלא להתחבר אליהם ולפתח אותם. רונית מספרת כי מאז השתנו חייה. יש אלוקים בחייה. נשמתה מופיעה בחייה. היא מצאה את דרך הביטוי לנשמתה. מאז השתנו חייה והיא חשה שמחה וסיפוק. לא רק בתחום הזה אגב, צריך להבין שזה מקרין על כל שאר העיסוקים של האדם. הכישרון הזה הוא לא, כן, הוא לא בלעדי. ברגע שהכישרון המרכזי מתגלה, כן, הוא משפיע על כל העיסוקים של האדם. התפילה היא אחרת, הלימוד האחר, הזוגיות היא שונה. כן, צריך להבין את זה. זה משפיע על הכל, מצווה גוררת מצווה. הנפש היא אחת, כן, כל מצב בפרט מסוים של הנפש משפיע על כל הנפש, כן? כל שכן, כמובן, חוויה עוצמתית וכישרון מרכזי כזה, ודאי שהוא משפיע על כל הנפש, וזה מקרין על כל העיסוקים כולם, גם השכליים, גם המעשיים, הרגשיים, כמובן. יפה, סיימת סיפור. כן, אז אני מזכיר שוב, הנה פה אני רואה ירון, אתה נמצא פה, זה ירון כהן, מי שירצה להירשם ברשימת הסעודת פורים אצלנו, בפורים פרזים, ביום ראשון, 12:15, אני אפגש ביישוב, אנחנו נפרסם פרטים.